הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
חיים נדלן, פודקאסט על השקעות, טרנדים וכל מה שחם בעולם הנדלן ובשפה שכולנו מבינים. בהגשת גיל גורביץ' ורוני כהן.
היי רוני, מה נשמע?
מעולה גיל. לא להאמין שאנחנו כבר פותחים את פרק מספר 5.
איזה כיף, איזה כיף. ובאמת אנחנו מקבלים הרבה מאוד תגובות על הפודקאסט ועל הפרקים הקודמים, וגם הרבה מאוד עוצרים אותנו ושואלים אותנו שאלות, ומבקשים להביא רעיונות חדשים לפודקאסטים הבאים.
נכון, אחד מהאנשים שפנה אליי ישירות גם ביקש שנדבר על נושא, אני חושב שהוא מאוד צודק. בחור צעיר עומד להתחתן, הוא שאל אותי שאלה שלא מעט שואלים אותנו גם בהפקה של התוכנית, מה כדאי, לזכור או לקנות דירה? שאלת השלושה מיליון שקלים בערך.
כן, פעם אומרים מיליון דולר, אני לא יודע מה מיליון דולר היום קונה.
עצרתי, לא יודע מה השאר היום.
אבל בהחלט זו שאלה סופר מעניינת. גם זוגות צעירים, אבל לא רק, מתלבטים בשאלה הזאת, מה עדיף, מה יותר כלכלי, מה יותר נכון. ננסה היום בפרק היום לענות על השאלה הזאת ולהביא יתרונות של כל אחד מהאפיקים, של שכירות מול קנייה ושל קנייה מול שכירות. וגם נעלה איזה אורח מעניין בהמשך הפרק, שייתן לנו עוד איזה אפיק חדש ומעניין.
מעולה. אז לפני שצוללים פנימה, אולי תוכל לעשות לנו קצת סדר. כמה גרים בישראל בשכירות? כמה בעלי דירות יש? אנחנו נוטים לחשוב שהישראלים הם מאוהבים בבלוק, או היהודים אוהבים בבלוק, וכולם רוצים להיות בבעלות על דירה. מה המספרים באמת אומרים?
אז שלפתי למאזינים שלנו כמה נתונים מעניינים, שלקחתי אותם גם מנתונים של ה-OECD, וגם מהלמ"ס ומאוד מחקרים. אז מעניין לראות ש-66% ממשקי הבית בישראל יש בבעלותם לפחות דירה אחת, דומה מאוד דרך אגב למה שקיים ב-OECD, שם 69%.
אז זה לא כזה מובהק שאנחנו יותר מכולם בעלי נכסים,
נכון,
רוצים להיות בעלי נכסים.
שזה מה שאנחנו נוטים לחשוב, שאנחנו
מפתיע, אוקיי.
קשורים יותר לבלוקים. נתון נוסף מראה שבפריפריה יש יותר בעלי בתים מאשר באזור המרכז, כאשר בפריפריה 78% הם בעלי דירות, ובמרכז רק 60% הם בעלי דירות. יכול להיות שזה גם קשור למחירי הדירות.
מעניין.
בפריפריה זה יותר נגיש מאשר במרכז. לגבי הנתונים של השכירות, אז בישראל 28% גרים בשכירות. זה דומה מאוד ל-30% שאפשר למצוא במדינות ה-OECD האחרות, ומעט נמוך יותר ממה שיש בארצות הברית. אבל גם פה הנתונים שלנו הם לא חריגים באופן מיוחד ממדינות אחרות. מה שכן מעניין זה אם אנחנו הולכים על הערים עצמם, משווים את תל אביב לדוגמה לערים אחרות, אז בתל אביב יש 46% סוחרים, שזה הרבה יותר מהממוצע שהוא 28. שוב, כנראה בגלל שקשה יותר לרכוש דירות, ובתל אביב חיים הרבה יותר צעירים. בלונדון 50%, שזה די דומה, אבל בניו יורק זה 64%. שזה הרבה יותר גבוה.
50% יותר.
כן, כן, הרבה יותר גבוה ממה שקיים בתל אביב. עוד נתון שאני ראיתי ומאוד הופתעתי ממנו, זה שרק 2% ממי שמתגורר בתל אביב גרים במה שנקרא שכירות ציבורית, מול ערים מרכזיות באירופה, לונדון 24% וברלין 20%.
נו, זה דרמה.
כן, אנחנו מאוד חלשים פה ביחס לאחרים.
אז זה למעשה מראה בבירור שיש התערבות ממשלתית משמעותית יותר בחול. זאת אומרת, הדיור הציבורי שהריבון מאפשר הוא משמעותי יותר, ופה הסוחרים נתונים לחסדיו של השוק הפרטי. מה המשמעות של הדבר הזה עבור הסוחרים?
אז באמת זו שאלה מצוינת, וננסה באמת להגיע אליה בהמשך הפרק, אבל בואו קודם ננסה להבין את המוטיבציה של זוג צעיר, או בכלל, להשכיר או לקנות.
מעולה, אתה יודע מה? בוא נעשה איזה סימולציה. אני אשחק את המוכר, אתה את המזכיר, אני מוכר דירות, אתה מזכיר דירות. ננסה לשכנע אחד השני מה עדיף, ונראה, יאללה, תתחיל.
וואה, איזה בטל מאתגר, אז אני אייצג את הסוחרים. תראה רוני, אני אומר לך שסחירות היא עדיפה על רכישת דירה. כי סחירות מאפשרת לך בסופו של דבר גמישות. וגמישות זה דבר מאוד מאוד חשוב בחיים. תתאר לך עכשיו, כשאתה הולך ולוקח דירה בסחירות או בקנייה, והילד הולך לבית ספר, אבל לא טוב לו. בין אם המורה לא טובה, או בין אם הוא לא מסתדר, ואתה רוצה לעבור בית ספר. אם אתה גר בסחירות, אתה הרבה יותר גמיש. אתה מחר אומר לבעל הבית, תודה רבה, עובר לדירה באזור אחר בעיר או לעיר אחרת, והולך לבית ספר טוב יותר. בעוד אם אתה גר בדירה שקנית, זה הרבה יותר מורכב לעבור דירה. בנקודה אחרת, למשל, זוג שעכשיו גרים בדירת 4 חדרים, ונולד בשעה טובה ילד נוסף, והם צריכים עכשיו חדר נוסף, או אפילו בקורונה, צריכים חדר עבודה נוסף. הדבר הזה מצריך לך למכור את הדירה, לרכוש דירה אחרת. אנחנו יודעים שכל מעבר דירה כזה, בקנייה הוא עשרות מונים יותר יקר, כשאנחנו קונים דירה ועוברים, לבין סוחרים דירה. יש פה הוצאות של תיווך ועורכי דין, והתאמות בנכס, וכל מיני דברים כאלה שבסחירות הם קיימים, אבל הסכומים הם הרבה יותר קטנים, וכל דבר כזה עולה הרבה מאוד כסף, ולכן אין ספק שסחירות היא הרבה יותר גמישה, ולכן עדיף סחירות.
תראה, גמישות זה דבר חשוב, אבל יציבות וביטחון, בטח כלכלי ונפשי, חשובים לקהל הישראלי שאני מכיר יותר. דירה בבעלות יותר מכל מסמלת ביטחון, משהו בטוח. דירה בסחירות זה משהו לא שלך. אתה עורך לרגע, תלוי בחסדיהם של בעלי הדירות, לא תמיד יכול לעצב אותם או לתכנן אותם, או אפילו לתלות כל מה שאתה רוצה על הקירות. ובנוסף, גם בשוק שלנו אין כמעט חוקים או רגולציה בנושא של סחירות. אתה תמיד נמצא בידיים של הבעלים. הם מי שיגן עליך שבעל הדירה יחליט להעלות את שכר הדירה באופן חד, או לפנות אותך תמורת משפחה שעוד מעט תחזור לארץ וכאלה. תאר לך שאתה גר בדירה, הילדים מרוצים מהבית ספר והחינוך, ואתה מקבל את הטלפון השנתי מבעל הבית שמספר לך שהוא מוכר את הנכס. למה? הוא צריך את הכסף. אתה, יש לך 3 חודשים להתפנות, ואם הוא נחיץ אותך אולי גם קצת קודם, אז איפה הגמישות שאתה מדבר עליה? הגמישות של בעל הבית, ואתה נשאר עם חוסר יציבות וחוסר הביטחון.
אתה מעלה פה נקודות חדשות, רוני, אתה בהחלט לוקח את הדיון הזה ברצינות, אבל אני אעלה נקודה, תראה, שאתה קונה דירה, אתה בעצם מרתק את כל הכסף שלך לטובת הדבר הזה. אם עכשיו אני רוצה לקנות דירה, ויש לי 400 או 300 או 200 אלף שקל בצד, ובזה אני משתמש, אני לוקח את כל הכסף שלי, את כל מה שחסכתי בעמל רב, ואני מרתק אותו לטובת הדירה, ובנוסף אני עוד לוקח משכנתה שבהרבה מאוד מקרים היא משכנתה גבוהה. אנחנו יודעים היום שהמשכנתאות, מה שפורסם להתכונה, משכנתה ממוצעת כבר היא קרוב למיליון שקל. אז לא רק שאני לוקח את כל הכסף שלי ושם אותו בארבע קירות האלה, אני גם לוקח את כל ההכנסה כנראה הפנויה שלי, מה שאני ובת זוגתי מסתכרים, ומרתק אותה לטובת המשכנתה. אז הדבר הזה בעצם לא מאפשר לי אולי לנסוע מחר לחול, או להשקיע באפיקים אחרים, כמו שוק ההון לדוגמה, או להשקיע באיזה עסק חדש, ובעצם אני לוקח את כל מה שיש לי, ולפעמים גם מה שאין לי, ואני שם אותם בתוך הבית. ומבחינתי זה שוב עניין של גם גמישות וגם ניהול סיכונים, אני מעדיף אולי לפזר את הסיכונים שלי בצורה יותר נוחה, על כמה אפיקים ולא את כל עוני להשקיע בבית.
אני מבין את הגישה, אבל אני חושב שהתבסס על מה שקורה בשוק המגורים, ובהמשך גם למה שדיברנו בפודקאסט הקודם שלנו, מי שקנה דירה לפני 10 שנים שווה היום הרבה יותר. זה לא צפוי לעצור בקרוב. המחירים של הנכסים ממשיכים להשביח, וככל שהנכס שלך משביח, חוץ מזה שיש לך קורת גג, אתה משביח את העון העצמי שלך. בסחירות שאתה מציע, אתה די זורק כסף לפח, או משלם אותו לבעל הדירה, שהוא קונה אחר כך עוד דירה. בסוף, אני חושב שההשבחה, חוץ מהשווי האמיתי שיש לה, וזה לא תיאוריה, נותנת לך באמת את האפשרות להתקדם בחיים, וגם אם תרצה למכור את הבית, העון העצמי שלך גדל. אז בשוק עם ריבית אפסית של משכנתה, למעשה, האפיק שלך להשקיע, כששוק ההון קצת מפחיד את רוב האנשים, בדירה לדעתי הוא מניה יותר בטוחה מכל ההשקעות האחרות והאפיקים האחרים שקיימים, והראיה באמת שבשנים האחרונות כל מי ששם את כספו, גם עם כל כספו, ואחר כך לקח גם כמובן מהבנק, אם אתה קנית דירה ב2 מיליון שקל, כשחצי מיליון שקל היו שלך, הדירה היום שווה 2.5 מיליון שקל, כשמיליון שקל הם שלך. אם החזרת בינתיים גם את המשכנתה, אפשר לקזז כמובן. אבל זו הדרך בעיניי להתקדם בחיים.
אז אני דיברתי על סיכון, ואתה נגעת בעולמות של משכנתה, אבל משכנתה זה גם דבר מסוכן. הרי אתה לא לוקח שקל ומחזיר שקל, אתה לוקח שקל ולפעמים מחזיר 1.5 שקל, ולפעמים אולי גם יותר. בעצם המשכנתה עצמה יכולה לעלות, ואם הריבית פה, דיברת על ריבית תפסית, אבל ריבית זה גם משהו שיכול לעלות, ואז אנחנו לפעמים ניכנס למצב של איזשהו סחרור, שאולי לא נוכל להחזיר את המשכנתה.
באמת.
בסחירות אין את הבעיה הזאת. בסחירות אתה משלם, ומחר אם קרה מצב שפוטרת מהעבודה לא עלינו, או איזשהו משבר כזה, אתה הולך לבית אחר, ושוב, אני חוזר לנושא הגמישות, אני לא רוצה אולי להגיד דברים, אבל גם אולי המחיר יכול לרדת, ואז הבית לפעמים שווה פחות ממה שקנית אותו, ואז שוב אנחנו נכנסים פה לאיזה סיחור שלא נוכל להחזיר, ובמקומות כאלה גם אפשר לקחת לך את הבית.
זה נכון שהסיכון נמוך יותר, כשאתה שוכר דירה, אבל כך גם הסיכוי. אני מכיר עשרות זוגות שלא קנו, ובכל שיחה איתם קיימה מרמור והאכזבה מזה שהשוק ברח להם. אם היו חוזרים אחורה, לנקודת הזמן שהם היו צריכים להחליט, אני בטוח שהם היו קונים. לגבי ריבית היא ברמה נמוכה כבר שנים, לפחות בטווח הקצר לא צפויה להשתנות בצורה דרמטית. אני מזכיר שגם משכנתא כשאנחנו הולכים לקחת אותה, הבנק בוחן אותנו על פי הריבית שקיימת היום, אלא איזשהו מודל שמניח עלייה בריבית, וחס וחלילה מגיעים לדיפולט, יש לך נכס, אתה יכול למכור אותו, סביר להניח שהוא ישביח, ושוב, העון שלך גדל.
נראה לי ששנינו אלינו נקודות שהן מאוד מאוד חשובות, ואני כמובן דיברתי על שכירות, אבל עכשיו נצא רגע מהמשחק, אני כמובן מאמין גדול באופן אישי בקנייה של דירות, בטח ובטח עם שוק הנדלן הישראלי והמחסור בקרקע, מאוד מאמין שהמחירים פה הם יישארו ברמתם הנוכחית או אפילו יעלו, ובטח אם מסתכלים אחורה, אז כמו שאמרת, מי שקנה פה דירה לפני 5 ו-10 שנים, לפעמים אפילו הכפיל את העון העצמי ואולי גם אפילו את ערך הדירה שהוא קנה. ואני פיתחתי לי איזה מודל שלישי, נקרא לו המודל ההיברידי של גיל. והמודל הזה לוקח את הטוב מכל העולמות, גם העולם של השכירות וגם העולם של הקנייה. הוא לא פשוט וטריוויאלי, כי המודל הזה בעצם, מה שאני ומשפחתי עושים, זה אני שוכר היום דירה, אבל כשאני בא לשכור דירה, אני בעצם מנסה לבחור את בעל הבית שאיתו אני עושה את העסק. יש כמה דגשים כשאני בא לשכור דירה, והאחד מהם הוא להבהיר כבר מראש וגם חוזית לבעל הבית שאני בא פה לטווח ארוך, לטווח של 4 ו-5 שנים, שבתוך השכירות עצמה, בתוך החוזה עצמו, אנחנו שמים נקודות שבהם גם לי יש נקודת יציאה, זה מאפשר לי להיות גמיש כמו שתיארתי כשדיברתי על שכירות, ומצד שני, לבעל הבית אני לא נותן את הגמישות מבלי שהוא ייכנס. זאת אומרת, אם בעל הבית מחר רוצה להביא את הבת שלו שתחזור לגור בדירה, יש איזה פנלטי שהוא צריך לשלם, פנלטי שבא ולוקח בחשבון את העלויות שיהיו לי כתוצאה מהמעבר הבלתי צפוי הזה. אז אני גר בדירה, בדירה טובה, באזור שאני יכול להרשות לעצמי לזכור. דרך אגב, זה האזור שאני יכול להרשות לעצמי לזכור, הוא אזור שאני לא יכול להרשות לעצמי לקנות. וזה נותן לי פה יתרון משמעותי. מצד שני, אני לא רוצה לפספס את הרכבת, רכבת הנדלן, ולכן אני רוכש דירה שהיא דירה להשקעה.
כשאני רוכש, מזכיר. זאת אומרת, רוכש דירה בבעלות, מזכיר אותה, ואתה שוכר דירה במקום שאתה רוצה לגור בו.
מדויק. כשאני בא ומשקיע בדירה, אז אני משקיע באזור שאני מניח שהוא יתפתח. דרך אגב, לאו דווקא המקום שאני גר בו הוא המקום הטוב ביותר להשקיע בו. לא רק שהוא גם יותר יקר ממה שאני יכול להרשות לעצמי, אני הולך למקומות שלהערכתי הם ישביחו בצורה מהירה יותר, ואז בעצם אני מתחבר למה שאתה אמרת בדיון בינינו, ואני הולך לאזורים מפותחים יותר, ששם באמת אני מאמין שהמחיר יעלה, ואז אני מזכיר את הדירה הזאת, נכנסת לי הכנסה מצד אחד, ואני משלם שכירות מהצד השני, וזה נותן לי את האיזון בין שתי האופציות. אבל אני אומר, המודל שלי בנוי על זה שיש היצע של דירות ואתה באמת מוצא בעל בית כזה, אנחנו מכירים שבטח ובטח בתל אביב ובאזורים מרכזיים, אנחנו מכירים בתל אביב את התמונות שאנחנו מדי שנה רואים בחדשות של דירה להשכרה בנווה צדק או מרכז תל אביב, או אפילו בירושלים שיש תור של אנשים שמסתרך
באודישנים, כן.
אודישנים אודישן לדירות,
סוחר נולד.
אז פה אתה לא יכול לבחור בעל בית, אלא אתה צריך לזוז מהר, אז זה לא תמיד המודל הזה יודע להתקיים, אבל בהחלט אם עושים את זה נכון, אז אפשר להרוויח משני העולמות. יש עוד נושא, אולי התוכנית הממשלתית שכולנו מכירים, מחיר למשתכן, דחפה הרבה מאוד אנשים למודל שבו אני מתנהל. בעצם מה קרה במחיר למשתכן? המדינה הבטיחה לאותן זוגות צעירים דירה בהנחה משמעותית, היה מאוד כדאי לקנות אותם, אבל זה לא שהיית יכול לבחור בצורה אבסולוטית איפה אתה רוצה לקנות, כי היית תלוי בעצם בהגרלה ובמקומות כמו הרצליה, או מקומות מבוקשים אחרים, תל אביב, ירושלים, היה תור מאוד מאוד גדול, אז הרבה מאוד מהאנשים רצו כן לזכות, להגדיל את הסיכוי הזכייה, ואז הם קנו דירה במקומות כמו אפולה, או בר שבע, או מקומות רחוקים יותר, והם קיבלו את ההנחה, אבל זה מקומות שזוג שגר בהרצליה, והוא זכה בדירה באפולה, כנראה לא מתכנן לעבור לאפולה, אז בעצם מה שהם, אותם זוגות עשו, קנו את הדירה, נהנו מההנחה, הם יזכירו אותה בעתיד, והיום הם ממשיכים לגור בהרצליה, וגם פה כאילו המדינה דחפה הרבה מאוד זוגות צעירים, אני יכול לדבר פה על אלפים של זוגות צעירים לתוך המודל הזה, וזה בהחלט החלטה הגיונית לזוג צעיר שקיבל הנחה של 400, 500, 600, אפילו מקומות מסוימים, אפילו מיליון שקל, לעשות את הצעד הזה ובעצם לחיות במודל ההיברידי הזה.
אוקיי, אני מאוד מתחבר לרציונל שהצגת עכשיו של להחזיק דירה בבעלות ולהזכיר אותה במקום שאתה יכול לאפשר לעצמך לקנות, ובמקביל לגור בסחירות במקום שאתה רוצה לגור. ככה לפחות אתה נמצא על הגלגל ונצמד עם ערך הדירה למחירי הנדלן הגויים, משביח את העון העצמי שלך. מצד שני, לא כל כך פשוט למצוא דירה להשכרה לטווח ארוך, תספק, כמו שאמרנו, את הוודאות ואת היציבות, עם בעל בית שמוכן להתחייל בתקופה ארוכה. אני אישית מכיר מקרים, הבן שלי שכר דירה בתל אביב, שבו בעל הבית שגע אותו מדי פעם, תשמע, זה לא סיפור, אוקיי, הבת שלי אמורה לחזור מחול, ויכול להיות שהיא תגור בדירה הזאת, זאת אומרת, היא לא חוזרת לזכור דירה אחרת, היא יכול להיות שתגור בדירה שלנו, של המשפחה, אז תקח בחשבון שייתכן מהודעה ששבוע הבא אני יודע לך, תוך 3 חודשים תצטרך להתפנות, שלא לומר במקרים אחרים שגם אני שכרתי דירות, מדי פעם בעל הבית היה מתקשר והיה מבקש להעלות את גובה שכר הדירה, כי הוא שמע או קיבל הצעה ממתווך, או שהוא שמע שמחירי השכירות בוערים. אז ככה, כמעט בלי בושה, באמצע הסכם שכירות, בוא, אני מבקש...
יש לי הרבה חברים שאומרים לי, תמיד יש את התקופה הזאת של שבועיים לפני תום החוזה, שהם יודעים כבר שיקבלו את הטלפון הזה מבעל הבית, ומחכה להם שם איזו הפתעה.
כן, כן, הכללים ידועים מראש, מה שנקרא. בסוף היום, אני חושב שהסיפור הזה של למצוא דירה לטווח ארוך, עם בעל נכס שמבין אותך ובאמת זורם איתך על הרעיונות האלה, זה לא כל כך פשוט ויחידי סגולה, ופה אני באמת חושב שאתה בר מזל בקטע הזה שהצלחת להגיע למין סידור שכזה, הוא נהדר,
והפתרון
צריך להיות גם
אם חושבים על זה בשוק פרטי מתוקן, גם לבעל הבית זה מאוד נוח שיש לו סוחר, שסוחר לאורך זמן, שהוא יודע שהוא לא צריך לחפש כל שנה סוחר וכל שנה להתעסק, ולפעמים יש סוחר טוב יותר, לפעמים יש סוחר שעושה בעיות ומתקשר אליך כל יום, ודברים ודאות, מתקלקלים.
ודאות טובה לכולם, נכון. רק שלפעמים קשה, מה שנקרא, להגיד לא, למצב שאתה אומר, אני בוודאות יכול לקבל פה יותר, בואו, כל 500 שקל ועוד 6,000 שקל בשנה,
לגמרי.
וכשעומדים לך בתור, אתה מנסה, גם אם יש לך הסכם, ובאמת האתגר הוא למצוא את אותם נכסים שאפשר להזכיר אותם לטווח ארוך, במחירים שפויים, וזה קצת במחסור היום.
אז אני רוצה לספר לך שממש ב3 שנים האחרונות, המדינה התחילה לקדם פה גם פתרון רביעי, פתרון שהוא מאוד מקובל באירופה וגם בארצות הברית, ובארץ הוא די חדש, שכירות מוסדית לטווח ארוך, והאמת שצירפנו לפודקאסט אורח מאוד מיוחד, שלום לערן הנביא, מנכ"ל קרן הרית אזורים ליבינג, תודה שאתה מתארח אצלנו.
היי ערן.
אהלן, שמח להיות פה איתכם.
אז ערן, ספר לנו מהי שכירות מוסדית לטווח ארוך, ומהי שונה ממה שאנחנו מכירים בשוק הפרטי.
זה בעצם מושג שמתייחס לדירות שמוזכרות ומנוהלות על ידי חברה, ולא על ידי בן אדם פרטי. בדרך כלל אנחנו מדברים על בניינים שלמים כאלה, ואפילו מתחמים גדולים, שמוחזקים ומנוהלים על ידי חברה. וכל הדירות בהן מיועדות להשכרה בלבד לטווח ארוך ברוב המקרה. בישראל היום יש בערך 700,000 דירות בסחירות, כמעט כולן מוזכרות על ידי פרטיים, כמוני כמוכם. לעומת זאת בארצות הברית ובאירופה יש היצע של מיליוני דירות במתחמי השכרה כאלו, וזה פתרון מגורים מאוד מקובל. דיברתם על זה קודם, היתרון הראשון והמשמעותי שהמוצר הזה נותן לסוחר היום, לזוג בישראל שרוצה לזכור דירה, זה חוזה ארוך טווח ביניהם. שהוא מייצר ודאות מאוד מאוד גבוהה לטווח ארוך.
על כמה שנים אנחנו מדברים, ערן?
ברוב המקרים מדברים על 5 שנים ויותר. זה המינימום בדרך כלל. זה נובע בעצם מהאינטרס של החברה. החברה גם היא לא בן אדם פרטי, היא מעוניינת לייצר פה איזשהו מנגנון שהוא גם נוח לה לטווח ארוך, ולכן המודל הזה בדרך כלל מוביל לזה שהחוזים הם ל5 שנים ויותר. ואז בעצם הדייר, הזוג, מקבל פה ביטחון גם לגבי משך השכירות, וגם לגבי המחירי שכירות, כי גם הם בדרך כלל מוגדרים בחוזה לטווח ארוך. בדיון שלכם מקודם תהיתם מה עדיף, לגור בשכירות או לרכוש דירה. אני חושב שפריצת הדרך עבור סוחרים, בהקשר של השכירות ארוכת טווח, זה לראשונה זוג יכול ליהנות משני העולמות. מצד אחד יש לו גמישות של שכירות, גם פיננסית וגם תפעולית, כמו שגיל אמר מקודם, לא צריך להשתעבד למשכנתה לשנים רבות, לא חייבים לרתק את כל ההון שלך ושל ההורים כדי לקנות דירה, ואם אתה רוצה להמשיך הלאה, אתה יכול להמשיך הלאה לדירה הבאה, וזו החלטה שלך. וזה גמישות שהיא קיימת באמת בסחירות, ויותר מוגבלת כשאתה רוכש דירה ונכנס להתחייבויות האלה. ומצד שני, כשיש לך חוזה ארוך טווח, יש לך ודאות שהיא די דומה לדירה שהיא בבעלותך, שרכשת אותה. אתה יכול להשתקע לאורך זמן, אתה יודע, יכול להכניס ילדים למסגרות, בידיעה שזה הבית שלך לטווח ארוך, כל עוד אתה צריך את זה. זה היתרון, אני חושב, הכי מובהק בהקשר של המוצר הזה.
יש לי סימפתיה מאוד גדולה לפתרונות מודרניים וחדשים, ואני מבין ממה שאמרת קודם, ש-700 אלף דירות מושכרות או להשכרה יש במדינה, כמה מתוכן באמת בסחירות מוסדית לטווח ארוך, זה אחד, ושתיים, אני זה מתאים לכולם. זאת אומרת, האם הדירות הללו הן דירות שהן גם למשפחות, דירות גדולות, או רק דירות קטנות לזוגות צעירים או בודדים?
אז ככה, השוק הזה הוא שוק שהוא ממש בראשית דרכו. היום אמרתי 700 אלף דירות, יש לדעתי פחות מאחוז, פחות מ-7,000 דירות היום, שמוזכרות על ידי חברות. רוב המכריע מוזכר על ידי דיירים פרטיים, אבל השוק הזה צומח, כמו שדיברתם עליו, יש הייפ גדול סביב העניין הזה, נוצרים יותר ויותר פרויקטים בתחום הזה, והשוק הזה צומח בקצב אקספוננציאלי. קצת דומה לאי-קומרס של תחילת המילניום. שראית את זה, זה היה בשוליים, ותהית כמה זה יודע להתפתח, בעולם יכול להגיע לעד 10-20% משוק המגורים.
וואו. זאת אומרת, שמעותי
לכאורה מה. בשוק של ישראל יכול להגיע ל-150-200 אלף דירות, בטווח הארוך, לא מופרך בכלל, וככל שיהיו יותר דירות כאלה, אני מניח שבסוף הסוחרים יבחרו במוצר הזה. דיברתי על היתרון של הוודאות לטווח ארוך, הקושי הגדול בצד השני של המזכירים הפרטיים, זה, תראו, גם אני מזכיר דירה וסוחר דירה אגב, כמו גיל.
חשבתי שזה פתרון שאני
מצאתי. והקושי הגדול בלהזכיר דירה זה שאתה, זה הכנסה צידית. זה לא מעניין אותך, אתה לא רוצה לטפל את זה, אין לך זמן לטפל את זה. זה מוצר שהוא יחסית נכה. פה יש לך מוצר שהוא מנועל על ידי חברה, מטופל על ידי חברה, מתייחסת לסוחרים כלקוח, פעם ראשונה, חשוב לה מהנכס, חשוב לה מהטיפול ארוך טווח, זה היתרון שהיא מביאה לשולחן, ולי אין ספק שככל שיהיו יותר היצע של דירות כאלה, היתרון שהן מייצרות מול שכירות פרטית הוא מובהק, וככל שיהיו יותר ויותר דירות כאלה, אני מניח שסוחרים יבחרו במוצר מהסוג הזה, ולכן אני חושב שהוא ימשיך ויצמח באופן אקספוננציאלי בשנים הקרובות, יגיע לכמה עשרות אלפי דירות, כנראה בעשור הקרוב.
אמן.
ערן, איזה דברים נוספים יש בפרויקטים של דיור להשכרה, כמו שאתם מתעסקים, שלא ניתן למצוא בדייר פרטי שקונה מבעל בית פרטי?
בדרך כלל, בסוף כשדייר סוחר או רוכש דירה בבניין, בסוף בעלים הוא סוחר של דירה, והיכולת שליטה של בעלי הדירה היא רק על הדירה עצמה. כשאנחנו מחזיקים את כל המתחם, אנחנו גם מחזיקים את המתחם בעצמנו לטווח ארוך, אנחנו אגב מחזיקים את הדירות ל-20 שנה, זה הרגולציה שלנו, ואז אנחנו יכולים להתייחס על כל המכלול של המתחם כולו בראייה הוליסטית, וליהנות לייצר יתרון לגודל על בסיס זה שאנחנו מחזיקים את כל המתחם. מלכתחילה אנחנו מתכננים את הבניינים עם שטחים ציבוריים לדיירים. שאלתי רוני אם זה פרויקטים של משפחות, אצלנו אגב רוב הפרויקטים הם פרויקטים למשפחות, דירות של 4 ו-5 חדרים, וגם למשפחות יש צרכים שהם יכולים ליהנות מהם, מהיתרון לגודל פה שהפרויקטים האלה יודעים להציע. אנחנו יודעים לייצר חדרי כושר, אנחנו יודעים לייצר חללי עבודה, חללים לאירוח, למסיבות, כל החללים האלה, אנחנו יודעים לייצר שירותים נוספים על בסיס זה שאנחנו נמצאים במתחם. אני חושב שהעסק הזה של דירה כשירות עם מוצרים נלווים זה גם כן עניין שבראשית דרכו, ולדעתי ככל שיתפתח יותר ויותר שכירות ארוכת טווח, מה שאנחנו רואים בעולם המערבי יקרה גם פה, שבעצם הדירה תהפוך להיות סוג של ליסינג לשוק של שירות, ואליה יצטרפו עוד שירותים ומוצרים סביב המתחמים שחברות יציעו.
בסוף הקרקע הזאת שעליהם אתם בונים את הפרויקטים או יוזמים את הפרויקטים שלכם היא קרקע של המדינה. מה האינטרס של המדינה לשחרר קרקעות לדיור להשכרה?
אני חושב שהאינטרס של המדינה הוא לייצר פתרון כזה, באופן עקרוני. לייצר שכירות ארוכת טווח כפתרון מגורים, זה פתרון נכון. בדרך כלל הקושי הגדול של ממשלות, שזה באמת פתרון ארוך טווח, ואנחנו תמיד מדברים על זה בכל הקשר, של ממשלות בישראל קשה להסתכל ארוך טווח.
באמת.
אבל אין ספק שברגע שיש פתרון כזה של מגורים, הוא מבסט את הלחצים על הביקוש בשוק המגורים. זאת אומרת, יש אלטרנטיבה שהיא מייצרת ודאות מאוד גבוהה לסוחר, כמו שאמרתי קודם, היא מורידה את הלחץ של הסוחר לרוץ ולרכוש דירה, גם אם המחירים עולים, ויש לו פתרון לטווח ארוך, אז הוא קצת פחות בלחץ על קבלת החלטות מחר בבוקר. הדבר השני שזה מוריד את הלחץ, כמו שאמרת קודם, בן אדם יכול לקנות דירה לאו דווקא באזור הביקוש. זאת אומרת, כרגע היום יש לחץ על אזור הביקוש. מה זה ההגדרה הזאת של לחץ על אזורי הביקוש? זה בעצם יש את אזור של מרכז הארץ שכולם רוצים לבוא לקנות שם דירות. בעצם במצב, בפתרון שאנחנו מייצרים, כמו שגיל אמר, אפשר להיות סוחר ומשכיר. אפשר לרכוש דירה. איפה שנוח לרכוש דירה, איפה שיכול לקנות דירה להשקעה, להיות חשוף לשוק המגורים, ולשכור דירה איפה שאתה רוצה לגור. המצב הזה מוריד גם את הלחץ הקיים על אזורי הביקוש ביחס לרוכשי דירות. ויכול לפזר קצת הביקוש לדירות לכלל חלקי הארץ בעיניים שלי. בטווח הארוך, גופים שמחזיקים דירות, הם גופים שמבסטים את שוק המגורים לרכישה. באופן מובהק רואים את זה בכל העולם. ולכן למדינה יש אינטרס חשוב לפעול ולהרחיב את זה. אני חושב שהיא עושה מהלכים מאוד משמעותיים, והוא אכן צומח כרגע.
מעניין מאוד.
אז תודה לך ערן, מנכ"ל אזורים ליבינג, קרן ערית של דיור להשכרה. תודה שהתארחת אצלנו, היה מרתק ומעניין.
למדנו המון.
תודה רבה. אז עד כאן הפרק החמישי של חיים נדלן. תודה רוני.
תודה לך גיל.
תודה לכם המאזינים על ההקשבה. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות שמעניינות אתכם דרך הקישור בדף הפודקאסט באתר עושים היסטוריה, ובסוף כל פרק נביא שאלות המאזינים וננסה לענות עליהם. נגיד תודה לדור שפיר, עורך התוכנית. כל הפרקים שלנו זמינים באפליקציית עושים היסטוריה ובכל אפליקציית הפודקאסטים. תודה לכם וניפגש בפרק הבא. להתראות.
להתראות.
הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.